הרב בני לאו.
כמעט בסופה של תורה, פרק למד ג', וזאת הברכה. חותמים את חמישה חומשי תורה, ולקראת הסוף אנחנו רוצים לשמוע את הברכה שברך משה את ישראל. ואז אנחנו אומרים, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. הפסוק הזה הוא מין פסוק יסוד שמדבר על תחושת הקשר של עם קהילת יעקב אל התורה. החינוך להרגשה שהתורה שייכת לי אישית היא הרגשה שמתחילה בגיל הרך. חכמים קבעו במסכת סוכה, קטן שיודע לדבר, אביו לומדו תורה. ובא התלמוד ומבאר מה זה התורה שמלמדים את הקטן, את הפסוק של תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אומרים לילד, ילד מתוק זה שלך. חכמים ביקשו לצרוב בזיכרון של כל ילד, כל ילדה, כל אדם, מגיל הרך ביותר, את הידיעה שהתורה עוברת בירושה, ממשה רבנו, מורשה קהילת יעקב. לא ממיסים את גודש האינפורמציה על ילד, לא מפילים עליו מצוות וחוקים, אפילו לא היסטוריה וסיפורים. פסוק אחד שמרכז את התודעה שלא באתי מהים. יש לי קשר למסורת עתיקה עתיקה, מורשה קהילת יעקב, עוברת מהורה לילד לאורך כל הדורות. ועוד משהו לומדים מהפסוק הזה. אם יעלה על דעת מישהו, אי פעם, שהתורה יכולה להישמר רק בחוגים מסוימים. רק סקטורים יכולים לשמור על התורה. חוגים אחרים ישתחררו ממנה. בא הפסוק ואומר, קהילת יעקב. מגיד שהכל שווים בתורה. וכן הוא אומר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. כהנים לא נאמר פה, לוויים לא נאמר פה, אלא קהילת יעקב. כל מישהו קהילת יעקב הוא חלק מהירושה. כשעוסקים בענייני ירושה, אז יש חשש אחר לגמרי. נכון, אנחנו מכירים את המציאות הזאת שפתאום נופל עליך איזה חפץ עתיק בירושה, גביע, פמות, שרשרת, תמונה. דור אחרי דור, החפץ היקר עובר במשפחה, ופתאום הגיע תורך לשמור עליו. בדרך כלל, ההתנהגות הנורמטיבית לאפסן ירושה זה בכספת, בארון סגור, להשתדל להימנע מכל שימוש כדי שחס ושלום לא יקרה כלום, שאני לא אפגע בירושה שנקלעה לידי, שאני אוכל להעביר אותה בשלמותה לדור הבא. מה זה אומר לגבי התורה כירושה? היו זרמים בישראל מאז ראשית ממש, בטח בימי הכהנים של בית שני, ואחרי זה בימי בית שמי, ואחרי זה חכמי ישראל, תמיד היה זרם כזה שהייתה לו תודעה של ירושה קהילת יעקב. אני מקבל ירושה ואני צריך לשמור על זה הרמטית, שאף אחד לא ייגע, שאף אחד לא יסתכל מדי, שאף אחד לא יקלקל, שאף אחד לא יעוות את הירושה הזאת, ולכן שמרו אותה, מצניעים אותה מעיני כל, מעבירים אותה רק לידיים בטוחות. אנחנו מכירים את החוויה הזאת מימי בית שמי, שהם אמרו, אל תעמידו תלמידים הרבה, אל תפתחו את השורות, תעמידו סלקטורים בכניסה, רק מי שאנחנו בוודאות בטוחים שידיו נקיות וליבו נקי וחוכמתו רבה, רק הוא יכול לגעת בירושה הזאת. וככה צמצמו וצמצמו את השורות ונתנו רק ליחידי יחידים להתקרב אל התורה. תודעת הירושה הגביעה את החומה, תודעת הירושה סגרה את הדלתות, תודעת הירושה לא אפשרה לרבים רבים מקהילת יעקב להתקרב אל ירושת אבותיהם. מול הזרם הזה היה את הזרם של בית הלל, שבאו ואמרו, העמידו תלמידים הרבה, יסודם באנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה מהזרם של עזרא הסופר, באו ואמרו את המשנה בפרקי אבות, העמידו תלמידים הרבה, הוציאו את התורה מהידיים של הכהנים, והעמידו במה על שער המים בירושלים, ואמרו לכולם, הקהל את העם, כולם צריכים להיות חלק מהירושה הזאת. המאבק הזה בין שני הסגנונות, בין אלה שאומרים הירושה יקרה תנעלו אותה, לבין אלה שאומרים מורשה קהילת יעקב, שני הזרמים אלה תמיד פעלו בעם ישראל. איך מתמודדים עם המתח הזה בין מי שאומר ירושה לבין מי שאומר מורשה? תשובה אחת אפשר למצוא במשנה במסכת אבות, שאומר, התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. איזה יופי. מול אלה שאומרים ירושה, אומרים לא ירושה. לא ירושה זאת אומרת, אתה צריך לקבל את התורה מחדש, לשאת אותה כמי שקיבל תורה מהר סיני. המילה מורשה תלמד על פי הדבר הזה, לא כירושה שעוברת מדור אחרי דור, מהורה לילד, אלא התורה עכשיו נרכשת על ידי הלימוד, על ידי המעשה. אתה בעצם קורא, יוצר תנועה חדשה בתורה. זה פירוש אחר לגמרי מהירושה. זה פירוש שמדבר על אחריות אישית. אפשר להגיד במדרש הזה שהפירוש הוא, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אל תקרי מורשה אלא מאורסה, כמו אירוסין, החיזור אחרי התורה, החיפוש אחרי התורה, הנגיעה העדינה בתורה, כמו אירוסין, זוג מאורסים שנושאים עיניים זה לזו בהשתוקקות, בהתחדשות, בפעימת הלב, ככה מתחדשת התורה בכל דור ובכל אדם. זה חידוש אחר לגמרי. הפירוש הזה של מאורסה קהילת יעקב נותן את האפשרות לגעת בתורה אחרת. זה לא בא לשחרר מאחריות של שימור התורה, של ירושת אבות, אבל הוא בא לאפשר את התורה שתצא מהמוזיאון, תצא מהכספת, תצא מהחדרים המוגנים והשמורים, ותהפוך להיות לתורת חיים. עם הפסוקים האלה של וזאת הברכה, של תורה מורשה קהילת יעקב, אנחנו יכולים להיפרד כמעט כמעט מחמישה חומשי תורה ולשמור רק את פרק הפרידה ממשה כאקורד הסיום.